טוב, אנחנו מתחילים היום פרק חדש בגלת אל הרומים. הגענו לפרק 6, פרק ו', רומים פרק שישי, 6. בסדר, רבקה? רומים 6. צי את זה עמוד 286. נקרא את ארבעת הפסוקים הראשונים. שוב, רומים פרק 6, מ-1 עד 4. אומר פולוס, אם כן, מה נאמר? הנעמוד בחטא למען ירבה החסד? חלילה לנו, כמתנו לחטא, ואיך נוסיף לחיות בו? או אינכם יודעים, כי כולנו הנטבלים למשיח ישוע, למותו נטבלנו? לכן, נקברנו איתו בטבילה למוות, למען כאשר נאור המשיח מן המתים בכבוד האב, כן יתהלך גם אנחנו בחיים מחודשים. אני מקווה שאתם מכירים את כל הקטע הזה. אנחנו בדרך כלל, לפני כל טבילה, נוהגים להזכיר את הקטע הזה. קטע מאוד מאוד חזק, משמעותי. והיום יש לנו הזדמנות לעבור לאט לאט על הפסוקים, באמת במלוא עומקם. ונתחיל פסוק הראשון, אומר פולוס, הוא שואל שאלה. מה נאמר? הנעמוד בחטא למען ירבה החסד? מה רוצה לומר כאן? האם נמשיך לעשות עוד ועוד חטאים כדי שנקבל עוד ועוד חסד? תראי, זה לא שאלה מיותרת? בהמשך הוא אומר חלילה בפסוק השני. למה הוא אומר את זה? למה הוא מלא את הנקודה הזאת, חשבתם? עכשיו, כאן איזה דוגמה, אני רק רוצה לראות לכם, שמי שפותח את האיגרת אל ההורים, פרק ו' מתחיל לקרוא, הוא לא מבין את השאלה. ואנחנו חוזרים, מדגישים, באיגרות יש רצף מתמשך. יש רעיון שהמחבר כותב ומרחיב לאט לאט, ומאוד חשוב לראות את הקשר. אני חוזר ואומר, אני מאוד מציע לפני השפה, לקרוא את הפסוקים, גם מה שלמדנו, כדי להשתדל לראות תמונה שלמה יותר על מה מדובר. האמת שהשאלה הזאת היא מתייחסת למה שנאמר בפסוק 20, בפרק הקודם. פרק 5, פסוק 20. חשוב מאוד שתבינו את ההקשר. שימו לב מה שאומר כאן פולוס, למדנו את זה לפני שבועיים. אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע. ובאשר עבה החטא, עדף ממנו החסד. זה הפסוק שעליו מסתמך פולוס בפסוק הראשון פרק ו'. אני אזכיר בקצרה מה שלמדנו לפני שבועיים. האם לפני התורה, לפני מתן תורה לעם ישראל, אלה שחיו לפני התורה, האם הם הרגישו שהם חוטאים, הם ידעו שהם חוטאים, מה דעתכם? כמובן שהם ידעו. יודעים שהאמת כתובה בלב של כל אדם, האמת הבסיסית. האם אלוהים נתן את התורה כדי שאנשים יחטאו יותר? מה אמרנו? ברור שלא. מה, אלוהים יכשיל אנשים? אין כזה דבר. אתם יודעים שבתורה יש מאות מצוות. נהוג לחלק את הרייג מצוות, מאות מצוות. עכשיו בוא נחשוב. לפני התורה יחסית אנשים ידעו מעט. גם בזה הם יכשלו. אגב, דוגם לאנגלית לתרגום, נכון חווי? יופי, מצוין. עכשיו, בתורה יש עוד המון מצוות. האם עמנו ישראל, בני עמנו, הם שמרו את המצוות הנוספות שאלוהים נתן בתורה? מה דעתכם? שאלו דבר אלוהים. איזה שמרו? הם נכשלו בלי סוף וחטאו בלי סוף. והפרו את מצוות אלוהים. ואותם אנשים מעם שכן רצו להשתדל להיות רצויים בעיני אלוהים, האם באמת הם הצליחו לעמוד ברמה שאלוהים דרש? אין מצב, אי אפשר. אגב, כולם מסכימים עד ימינו שאף בן אדם לא יכול לשמור את כל מצוות התורה כל ימי חייו. אין כזה דבר, בלתי אפשרי. ומה קרה? כיוון שהמצוות התרבו והחטאים גם התרבו, כי עברו על המצוות האלה, אנשים הרגישו מיואשים לגמרי. אני מזכיר למה שכתוב בתורה, ארור מי שלא יקים את דברי התורה. ארור זה מקולל. ואנשים הרגישו מקוללים. תחשבו, עד היום אני קצת קראתי, יש אנשים שיש להם רצון, היום בימינו יהודים דתיים, רצון מאוד חזק לשמור את המצוות בתורה, מה שאפשר. והם מתוסכלים שהם לא מצליחים. הם מודים בזה, אנחנו לא מצליחים. רוצים ונכשלים. והרגשה מאוד קשה. בוא נאמר, גם עמנו ישראל, גם כל העולם כמובן, בתקופה הישנה, נכנס את דרך ללא מוצא, ייאוש מוחלט. אף אחד לא מצליח להגיע לרמה שאלוהים דורש, אפילו לא בן אדם אחד. איך כתוב, אין צדיק בארץ שלא יחטא. כולם חוטאים. מה אלוהים עשה? כדי להציל את בני אדם, מי שרוצה, הוא נתן פתרון. פתרון שלם. ומה הפתרון כתוב בסוף הפסוק, אני חוזר, בפרק 5, פסוק 20. הוא אומר ככה, באשר רבה החטא, עדף ממנו החסד. על איזה חסד מדובר כאן? איזה חסד? אני מקווה שכולם מסכים, יש רק אפשרות אחת. מה אלוהים עשה? הוא שלח את ישוע בנו לעולם הזה לפני בערך 2,000 שנה. ישוע חי כ-30 וכמה שנים. בסוף חייו הלך למות על הצלב, צדיק, קדוש, מושלם, בלי חטא, ומת על הצלב לסלוח על החטאים. באמצעות ישוע המשיח, אלוהים נתן חסד מושלם לכל בני האדם בעולם. ולמדנו את זה, גם אלה שהיו לפני ישוע, אלה שחיים בתקופתו, וגם אנחנו שחיים הרבה אחרי שהוא היה בעולם, לכל בני האדם בעולם. ושלא תהיה לי הבנות, באמת זה קצת קשה לתפוס את זה, אבל אנחנו כן מאמינים שישוע הוא בן אלוהים, לא אדם רגיל, בן אלוהים. ובפוטנציאל, המוות שלו על הצלב מאפשר לסלוח על כל החטאים של כל בני האדם בעולם הזה. בפוטנציאל. עכשיו, שלא נתבלבל, ישוע לא סלח על כל החטאים, לא. רק אלה ששווים בתשובה, שלא תהיה לי הבנות. מי שלא שב בתשובה ולא מוכן להאמין בישוע, הוא אשם לפני אלוהים. נשאר עם החטאים שלו והוא אבוד אם הוא מקשת לבבו. בקיצור, למרות שהחטא הלך וגדל בקרב האנשים, אלוהים נתן חסד כזה שיכול לחסות על כל החטא הזה. כפרה שלמה לכל בן אדם על כל החטאים שלו. זה באמת דבר שהוא בלתי נתפס. עכשיו אני מגיע לפסוק, יש עוד פרק ו', אז מישהו יכול לשאול רק רגע אחד. אם ככל שאנשים חטאו יותר, אלוהים נתן יותר חסד, מה אני אעשה? אני מגיע למסקנה פשוטה. טוב, מה, אני אחטא עוד ועוד, וככל שנחטא יותר, אלוהים ייתן לי יותר חסד לסור על החטאים שלי. זה אולי מה שעלול להשתמע. סוג של אבסורד. עדיין, לפעמים אנשים, באיזושהי מחשבה עקומה לגמרי. להבנתי אדם שמנסה ללמוד מפולוס את הלקח הזה, זה אדם שאין לו שום הבנה רוחנית. אפס הבנה רוחנית. הוא בכלל לא מבין מי זה אלוהים, הוא לא מבין מה זה חטא, הוא גם לא מבין מה זה חסד. לא מבין שום דבר. ולכן מיד עכשיו, שימו לב, בפסוק הבא, פולוס מסביר, הוא אומר פסוק שניים, חלילה לנו, בשום פנים ואופן, לא להמשיך לחטוא, כביכול לקבל עוד חסד. זאת מחשבה מוטעת לחלוטין. לחלוטין. ומה הוא אומר כאן? תשימו לב. כימתנו לחטא. ואיך נוסיף לחיות בו? תראו, הקטע הזה, אני מאוד מקווה שכל אחד מאיתנו ייקח את הדברים עמוק עמוק ללבבו. כשפולוס מדבר כאן על ההתמודדות עם החטא, הוא משתמש בשני המושגים הכי הכי משמעותיים לבני אדם, כדי להסביר על מה מדובר. מה שני המושגים? קלטתם? הוא מדבר על חיים, הוא מדבר על מוות. לא פחות מזה. שימו לב, על חיים ועל מוות. אין יותר מזה. עכשיו שימו לב, כולנו מבינים, זה דבר מוכר לכל בן אדם. עבור כל בן אדם יש רק שני מצבים שיכול להימצא בהם. או שהוא חי, או שהוא מת. אין כזה דבר שאדם כביכול באותו זמן, הוא גם חי וגם מת, לא קיים ולא יכול להיות. אבל זה ברור לכולנו, מה זה הדבר הזה? אתם, גם אם בן אדם נפגע בתאונה או משהו אחר, והוא פצוע אנוש, הולך למות, ויכול להיות שירדים אותו, מנשימים אותו, בקושי חי, הלב בקושי עובד, בקושי נושם, מגלה עדיין סימני חיים. הרופאים, איך אומרים, נלחמים על חייו, שישאר בחיים, עושים כל מה שהם יכולים. עד מתי? עד הרגע שהוא מת. אגב, מוות תמידי בודקים לפי המוח, לא לפי הלב. כשהמוח מפסיק לפעול, זה מוות סופני. וכשמותו של אדם נקבע, אתם יודעים מה עושים? כלום. מפסיקים את כל הטיפולים, אין מה לעשות. הדבר היחיד, לקחת את הגופה המתה ולקבור את האדם שמת. גמרנו. עכשיו, מה אומר פולוס כאן? תראו מה הוא אומר כאן, בסוג הזה. מתנו לחטא, מתנו לחטא, החטא מת בחיים שלנו. איך נוסיף לחיות בו? אתם מעלים על דעתכם, לפי הדוגמה שנותן, שלוקחים בן אדם, אחרי שהוא מת, שמים אותו, אתם יודעים, בקירור ומכינים את הגופה שלו לקבורה. אתם מעלים על דעתכם שגופה כזאת פתאום מתחילה לזוז? פתאום זה שמוגדר כמת, פתאום מתחיל לדבר? אנשים שם יחטפו את כיף לב בטוח. מה זה הדבר הזה? באותה מידה הוא אומר, פולוס מה הוא אומר? איך זה ייתכן שמי שמת לחטא, הוא מוסיף לחיות בו. זה בלתי אפשרי. הרי מה אתה לחיד? זה כבר נפרד ממך. זה לא חלק ממך. זה נגמר. אתה לא חי יותר בחטא, לא? עכשיו, תשימו לב עכשיו כמה דברים מאוד חשובים. אלוהים נותן לנו את הבחירה. הוא לא מכריח אף אחד מאיתנו. והוא נותן לכל בן אדם בחירה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית. תבחר. או שאתה בוחר לחיות בחטא, ואז אתה מאבד את החסד, לא תקבל שום חסד. חרון אלוהים יהיה עליך. עונש, אתה תלך לאבדון. זה כתוב ברור. האפשרות השנייה, אם אתה בוחר למות לחטא, להפסיק לחטוא, כפי שאני אפרט מיד, אז אתה תקבל חסד בלתי מוגבל. ושנבין, אני מסכים שהחסד ניתן במתנה. אף אחד לא יכול, אף אחד לא מגיע לו את זה, אני מסכים. אבל נבין שהתנאי, וחשוב להבין את זה, לקבל את החסד, את סליחת החטאים המלאה, שבעולם הזה אין דבר יותר גדול מזה. אין יותר ולא יכול להיות. אדם חייב לשוב בתשובה, ולהאמין בישוע. זה התנאי. לכן הקוראים בבשרות, גם יוחנן הנביא קורא לאנשים לשוב, גם ישוע אומר במרקוס, שובו והאמינו בבשורה, לשוב בתשובה. האם כל אדם יכול לשוב, מה דעתכם? כמובן. הוא יחליט אם כן או לא. אדם שמקשה את הלב, ממשיך לחיות בחטא. תמשיך לחיות בחטא, לא תקבל חסד. אתה אבוד. ולכן נבין ש חיים בחטא, ובאותו זמן לקבל חסד אלוהים, זה בלתי אפשרי. זה לא הולך ביחד כמו שהחיים והמוות לא יכולים להתקיים בו זמנית. זה לא יכול להיות, נבין את זה. אלא אמיתות רוחניות מוחלטות שחשוב שנבין אותן. ופולוס כאן מסביר את בצורה מדהימה עם החוכמה והדרכת רוח הקודש כמובן. מה זה לגבי מוות לחטא? תשמעו. רגע, דבר מאוד רציני. אנחנו יודעים שהחטא משמעותו מוות. זה ברור לכולנו. שכר החטא הוא המוות. אין דבר יותר חמור מזה. אני לא מכיר ולא יכול להיות. אדם שמחליט להאמין בישוע, הוא צריך להבין מה הוא עושה. הוא צריך לקבל החלטה. אני מת לחטא. אגב, מת זה משהו מושלם, זה 100%, אני חוזר, גם מי שגוסס הוא עדיין חי, הוא לא מת. למות זה בצורה טוטלית. אני מכריז מלחמת חורמה נגד החטא בחיים שלי. נלחם בו בכל כוחי, אני לא נותן מקום לחטא בחיים שלי. אני יכול לומר לכם משהו קטן, לא לעשות עליכם רושם. אני קיבלתי את ההחלטה הזאת שהייתי בן 21 וחצי, לפני 57 שנים כמעט. 47. אתה מסך חשבון, 47 שנים. אני רוצה לכם, 47 שנים. אני לפני זה קיבלתי את ההחלטה והבנתי מה אני עושה. אני הבנתי, הכרתי טוב את דבר אלוהים, תמיד לי, הייתי אחרי הצבא. אמרתי, אני מת לחטא בחיים שלי. להגיד לכם שאני מצטער? לא רק שאני לא מצטער, חס וחלילה, אני מצטער על דבר כזה. אני מאושר בצורה לא תתואר. אני לא יכול להביע במילים את מה שניתן לי בעקבות ההחלטה הזאת. החטא גמרנו, נגמר, אני לא משחק. אני אומר, אני באתי בגיל 17, אמרתי כמה פעמים, 4 שנים שיחקתי משחק די עלוב, כביכול מאמין, איזה מאמין. לכן שאני פוגש כאלה מאמינים, מאמינות, אני יודע בדיוק מה זה, כי עברתי את זה בעצמי. הרבה משחקים. אני יש לב צריך להפסיק לשחק. אלוהים לא צריך שחקנים, הוא רוצה אנשים רציניים. תחליט, הכל או לא כלום, אין לי לתת חלק. לחיות למען האדון זה למות לחטא. כי החטא מפריד אותנו מאלוהים, פשוט מאוד. זה כתוב גם, ברור בישעיהו, אתם יודעים, נומתת. אי אפשר ביחד. עכשיו, מאמין שמחליט למות לחטא, האם הוא ממשיך לחטא? מה אתם אומרים? הוא ממשיך לחטא? למרות שהוא מת לחטא. כי בכל המת כבר לא, החטא לא קיים. הוא ממשיך לחטא. זה הטרגדיה האמיתית שלנו, כמובן. עכשיו, מה שאני רוצה לשים לב, תראו מה כתוב כאן בדיוק. הוא אומר ככה, מתנו לחטא, ואיך נוסיף לחיות בו? אתם מבינים מה פאול שואל? מה זה לחיות בחטא? למה הוא מתכוון, אתם יודעים? זה לא סמנטיקה, זה יש כאן משמעות מאוד גדולה. מה זה לחיות בחטא? אתם יודעים מה הכוונה? שיש חטא אחד או יותר בחיים של מאמין, והוא ממשיך לחיות את החטא הזה כל הזמן, ולא מתמודד איתו. זה חלק מהחיים שלו. אין כזה דבר. אדם כזה שמרשה לחטא אחד או יותר, דבר שהוא יודע שהוא לא נכון, הוא יודע, מבין, הכל ברור לגמרי. ובכל זאת הוא מאפשר לחטא או לחטאים מסוימים להיות חלק מהחיים שלו, והם מלווים אותו, האדם הזה הוא לא מת לחטא. הוא מוכיח שהוא לא מת לחטא. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. לא עזור כלום. לחיות בחטא, זה אומר משהו מתמשך. ושלא תהיה הבנות. ואנחנו כאן עושים הבחנה מאוד חשובה שצריך להבין אותה. אסור לאף אחד מאיתנו שיהיה איזה חטא בחיים שלנו שנמשך עליו. אין כזה דבר. עכשיו, מה שכן קיים לצערנו, וזו עובדה, בפרק הבא נרחיב על כך את הדיבור, פרק ז'. אני מסכים, גם אני כמובן, וכולנו, אנחנו נכשלים. ונופלים בחטא, אני מסכים. לצערנו הרב. לא מצליחים לחיות בלי חטא. בגיעת יוחנן הוא אומר, מי שאומר שהוא לא חוטא, הוא מטעה את נפשו, הוא לא חי באמת. אין כזה דבר. איך אומר פולוס, אני רוצה לעשות את הטוב, אני עושה את הרע, בפרק הבא. אלא מה, אני עושה הבחנה מאוד חשובה להבין אותה בין חטא מתמשך שהוא חלק מהחיים וזה דבר חמור ביותר לבין כישלון נפילה רגעית, נקודתית, חד פעמית בדבר זה או אחר. יכול להיות שקמתי בבוקר היטב, אמרתי לאשתי איזה משפט לא לעניין, פגעתי בה ואני לא בסדר, אני חייב לבקש ממנה סליחה, אני מצטער על מה שאמרתי, לבקש שלא היא מסלח לי. חטאתי, אני מודה, מה התכוונתי? לא התכוונתי, יצא לי מהפה, מה אני אעשה? אני בן אדם מלוב, קורה. אם זה קורה וזה קורה, מה אנחנו צריכים לעשות? להתוודות על החטא. חטאתי גם לפני מי שפגענו בו, לא להתבייש להתנצל. לבוא לפני אדון לבקש, תסלח לי. אני מודה, חטאתי, אנא תסלח לי. זה לא היה בכוונה, זה היה בשגגה, בטעות. אנא תסלח לי. מה איש עושה? הוא סולח. כאילו שלא חטאתי, נבין את זה. כאילו שלא חטאתי. למה הוא נצטעה ומת לפני 2,000 שנה? לסלוח על החטאים בשגגה. אבל נבין שאסור לאפשר לחטא מתמשר בחיים שלנו. זה לא נכון. לא ייתכן למות לחטא, ואיך שהוא אומר כאן, להמשיך לחיות בו. אין כזה דבר. ונבין את הדבר הזה. עכשיו אומר פסוק 3. או אינכם יודעים כי כולנו נטבלים למשיח ישוע, למותו נטבלנו. כל המדורה כאן על המוות והחיים, תשימו לב. למה הוא שאל אותם? הרבים בקהילה, ברומים, הם לא הבינו מה משמעות הטבילה. מה זה להתאבל? אתם יודעים, אצלנו בקהילה, אנחנו לא ממהרים לטבול אף אחד. מה פתאום? כמו שגם אחד בן 12 לא הולך להתחתן, חס וחלילה. אז למהר להתאבל למה? אדם שנטבל במים הוא נושע, מי קבע שהוא נושע? אז מה אם הוא נטבל במים? הוא מת לחטא? זאת השאלה. כפי שנראה, טבילה זה מעשה מאוד פשוט וסמלי שלוקח שניות. שניות. אבל המשמעות שלו היא בלתי נתפסת. וזה אנחנו בדיוק נתעמק בדברים האלה. להבין על מה מדובר כאן. והם לא הבינו בדיוק מה עושים. אני כל פעם נדהם. לא פעם אני שומע למאמינים מאמינות שמשום מה מערים להטביל ילדים צעירים, אני לא מבין למה הם עושים את זה. הטבילה במים לא תושיע אותם, שלא תהיה לי הבנות, אלא רק אם הם מתים לחטא. האם ילד או ילדה בגיל 10, תשאלו אותם, אתה מבין או את מבינה מה זה למות לחטא? הם לא הבינו מה אתם שואלים, מה זה למות לחטא? הם בכלל לא מבינים את הדברים האלה, הם צעירים. אדם יותר בוגר מתחיל להבין מה קורה כאן. על טבילת תינוקות אני בכלל לא מדבר. תינוק בן כמה ימים מטבילים אותו, משפריצים עליו. מה זה הדברים האלה? על מה אנחנו מדברים כאן? על משהו אחר לגמרי. ואנשים באמת סוטים לצרים מהאמת הפשוטה והחזקה הזאת. לכן שואל, אתם יודעים שאתם יודעים מי שכל הנאו נטבלים למשיח ישוע, למותו נטבלו. מה זה טבילה? טבילה זה מוות. זה מוות. א', להבין את זה. מי שלא מגיע למצב שהוא מוכן למות, שלא יתאבל. אני, שאני מדבר עם אנשים, בחורים, בחורות שרוצים להתאבל, אני שואל אותם אחת השאלות, תגיד לי או תגידי לי, האם החלטת או החלטת להתכחש לגמרי, להתכחש זה למות. מי שעדיין מאסס, אל תתאבל. בשביל מה? אני לצערי מכיר בארץ כמה מקרים מאוד עצובים, אני אומר לכם, על בחורים בחורות שכן נטבלו במים ונתנו עדות פומבית לפני כל הקהילה, ואחר כך מה קרה, אתם יודעים? חזרו לחיי החטא והטומאה. איזה טרגדיה לא תתואר, אדם שהתחייב לפני ישוע, לפני כל העדה, ללכת אחריו, והוא חוזר לחיי החטא. מה זה הדבר הזה? איך ייתכן לעשות? זה קורה לצערי. אז למה למהר? באמת, אז יש דברים שעדיף לא להגיע להם, כמובן. מה זה למותו נטבלנו? אתם זוכרים מה המילה האחרונה שישוע אמר לפני שהוא מת, לפני שהוא נפח את נפשו, אתם זוכרים? או המילה אחת? נשלם. מילה אחת. It is finished. מה הוא השלים, ישוע? הוא השלים את הישועה. השלים 100%. איך אומרים? הוא שתה את כוס האיסורים והסבל עד הטיפה האחרונה. הוא השלים את הישוע שכל מי שרוצה להאמין בו. ישוע לקח על עצמו את כל הסבל, הוא שלם את כל המחיר, שאנחנו באמת לא קולטים אותו אפילו. יום אחד שאני מאבין שנהיה במחיצתו, אז העינם שלו יפתחו באמת להבין מה הוא עשה עבורנו. בן אלוהים המושלם, התמים, מת על הצנב, כמו פושע עלוב. נשלם. מה המאמין צריך לעשות? כל אדם שרוצה להיות תלמיד ישוע, באמת רוצה ובוחר, הוא צריך להגיע להחלטה הבאה. אני מקבל החלטה שאני שלם איתה, שאני מת לחטא. אני אומר לכם, מי שלא מקבל את ההחלטה הזאת, שלא יתאבל. שלא יתאבן. למות לחטא. אם אתה החלטת, בסדר. החלטה נכונה. אתה יכול להתאבן. עכשיו, כפי שאנחנו מבינים, התמונה היא לא שלמה כמובן. נכון שאנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו. כל אדם צריך לבחור. בחירה של כל אדם, מרצונו החופשי. אנחנו יודעים שיש כאן התערבות נוספת, שבלעדיה המאמצים שלנו לא שווים כלום. כשבחור או בחורה, כל אדם, לא משנה, גבר או אישה, מחליט ללכת אחרי אישו, מחליט למות לחטא, באמת למות לחטא, בלי משחקים. תדע מה קורה. ישוע מתערב ועוזר לו, הוא תובל אותו ברוח הקודש. אני חושב שאמרנו בקהילה עשרות או מאות פעמים, ואני חוזר פעם נוספת. בלי התבילה ברוח הקודש, לא ניתן לחיות חיים משיחיים. שלא תהיה לי הבנות. שום בן אדם, ביכולת שלו, הוא לא יצליח לחיות את החיים המשיחיים. זה בלתי אפשרי. מעבר לכוחנו, מה נעשה? אבל, עם רוח הקודש שבנו, ואני אזכיר לכולם, רוח הקודש זה אלוהים בכבודו ועצמו, ששוכן פה בפנים, בקרבנו, הוא נותן לנו יכולת אלוהית, אלוהית, זה לא הגזמה, שאין לנו, ובאמצעות היכולת הזאת, אנחנו כן יכולים להילחם בחטא ולנצח אותו. לא בזכותנו, אלא מה שניתן לנו. שאני רוצה שנבין דבר מאוד חשוב, כשבן אדם מחליט למות לחטא, הוא לצערנו ממשיך לחטוא. אלא מה? הוא באמת צריך להפסיק לחטוא. עכשיו, אני מסכים שיש חטאים שאדם צריך להפסיק איתם מיד. זאת אומרת, פעם בא לנו אחד לקהילה, בחור צעיר נחמד, הייתה לו חברה, והוא חי איתה ביחד, כמו בעל ואישה, מה שקרה, הוא חי בחטא. ידענו את זה. לא אמרנו לו מילה. אחרי כמה שבוע, הוא הבין לבד. הוא בא לקהילה, שמע כמה דרשות. הוא הבין לבד שהוא צריך להחליט או שהוא נפרד מחברה שלו, הוא חי איתה ביחד, ומחליט לבחור בישוע, או שהוא מחליט להיפרד מישוע ולהמשיך לחיות עם החברה שלו. זה היה ברור לגמרי. אי אפשר ביחד. אתה לא יכול לחיות בחטא, לבקש את חסד אלוהים. זה לא הולך. לשמחתי, במקרה שלו, הוא החליט באמת להיפרד מהחברה שלו. הוא הבין שאין ברירה. הוא לבד הבין את זה, לא צריך להסביר, תבינו. יש לנו מצפון, יש לנו דבר אלוהים, רוח הקודש מדבר לכל בן אדם. הוא קיבל את ההחלטה הנכונה. אז יש דברים, אדם גנב, הוא רגיל לגנוב. אז מה, אתה משאיר לגנוב? מה פתאום? אתה מקבל החלטה, אני לא גונב יותר. מה זה מעבר ליכולתו של בן אדם? מה פתאום? אני לא גונב יותר. וזהו זה. זה שינוי שאפשר לעשות מיום ליום. גמרנו, זה נגמר. אלא מה, אני כן מסכים שיש חטאים מאוד עמוקים בקרבנו, שאנחנו לא יכולים להתגבר להם בזמן קצר, אני מסכים. בואו ניקח חטא גאווה. אתם מכירים אדם שיחליט מחר ממחר אני ענב, שפתאום הגאווה נעלמה. אין סיכוי בעולם. אין. תכונות כמו עצלות ו... חוסר סבלנות ועוד הרבה תכונות אחרות. זה לא הולך ככה. זה לא הולך. אלא מה? כאן יש מאבק. מאמין, אני מדבר גם מתוך ניסיון אישי, זה לא בתיאוריה, תבינו. גם אני, היו דברים בחיים שלי, נאבקתי בהם שנים, אני לא מגזים, בחירוק שיניים. חירוק שיניים אמיתי, אני יודע בדיוק על מה אני מדבר. אבל לא לוותר. לא נגיד מצב, די, אין לי כוח, אני לא מפסיק להילחם. לא יכול יותר. זה לא. זה לא. ונלחמים בחטא, ולא נותנים לו מקום בחיים שלנו. ומה שקורה, בחסד אלוהים, אני מרגיש שזאת עובדה, לאט לאט אנחנו מצליחים להתגבר על עוד ועוד חטאים. ואני אומר לכולנו, כל אחד מאיתנו, אחרי שנים, אני לא מגדיר כמה זמן, אחרי שנים, זה לא שבועות או חודשים, אמור להגיע למצב שאין חטא מתמשך בחיים שלנו. לא קיים. אני חוזר, לא קיים. זה המצב שמכונה בכתובים להיות ללא דופי. באנגלית קוראים בליימלס. לא ניתן להאשים אדם כזה בשום דבר. ללא מום. או מקום אחרי פולס, הוא אומר, אדם שלם. אנחנו לא פרפקט, לא, אף אחד לא. אבל אנחנו שלמים לפני אלוהים. האמת שזו הרגשה, אני אומר גם על עצמי, שאני לא יכול להביא אותה במילים. באמת, אתה חופשי מעבדות החטא, זהו. שום דבר לא שולט בחיים שלך, שום חטא. אי אפשר לתאר את זה במילים. זה חופש שאנשים לא יכולים לחלום עליו מה שניתן לנו. אבל אני מסכים, זה לוקח שנים. וצריך סבלנות ולהילחם, אבל לא להרפות. מוות לחטא. ונבוא לפסוק הבא, 4. לכן הקברנו איתו בטבילה, למוות. אני אצור כאן רגע אחת, הקברנו איתו בטבילה למוות. שוב, באמת, התיאור של הטבילה הוא באמת דעתי מושלם. כולם יודעים מה זה טבילה. הסמליות כאן היא פשוט מושלם. הבן אדם, כולו נכנס מתחת למים, לא רואים אותו לשתי שניות. זה כמו הגופה ששמים אותה בקבר ומכסים אותה. כמו שהוא בתוך האדמה, המאמין בתוך המים, קבור במים. זהו זה. מי נקבר? האדם הישן שבו. המאמין החליט, אני, לא רק שהוא מת האדם הישן, אני קובר אותו, הוא נשאר שם. הוא לא יוצא משם יותר, גמרנו. כמו שהגבייה בקבר לא יוצאת משם. אני חושב, זו החלטה של מאמין או מאמינה. אני לא חושב שבעולם הזה יש החלטה יותר משמעותית מאשר להתאבל. כלומר, באמת, ללכת אחרי ישוע בצורה מאין. לא יכול להיות. זה מהפכה שלמה, מהפכה שלמה. באמת, נקבר אותו בטבילה. ישוע מת על הצלב, והגופה שלו, המתה, הייתה בקבר, כפי שכולנו יודעים. ביום השלישי, תודה לאל, הוא קם. הוא קם לתחייה. כולנו מכירים את התיאור בבשרות. הוא קם לתחייה מהמוות. איך כתוב? בכבוד האב. והוא היה כאן עוד כ-40 יום, ועלה לשמיים, יושב בכיסא האב, שולט על כל היקום הזה, כדי לא למות יותר. גמרנו, ישוע לא ימות יותר. זה הפעם אחת, מת כבן אדם, קם לקבל את המקסימום שאב רצה לתת לו. בשם ישוע, כל ברך תכרע, כל לשון תודה. אותו הדבר איתנו, תודה לאל. מוות וקבורה זה דברים שלא נעים לדבר עליהם, לא. אבל תודה לאל, הטבילה לא מסתיים בקבורה. לא שבן אדם חלילה טובע ונשאר מת חלילה, לא. אחרי שבתוך המים, הוא יוצא החוצה, מזדקף יוצא החוצה. למה? לחיים מחודשים. תראו, זאת נקראת להבנתי שיבה בתשובה. ואני חוזר, במקביל להבנתי, ישוע תובל את המאמין או המאמינה הזאת ברוח הקודש. אין סיבה זה לא יקרה. כי תבינו, אנחנו רואים את החיצוניות. מה קורה עם העיניים? מה קורה בלב? אנחנו לא יודעים. יכול לשמור בן אדם מדבר, אז מה הוא מדבר? השאלה מה קורה בלב שלו? אלוהים יודע. ואדם באמת שמחליט להתמסר לישוע, אין שום סיבה שישוע לא יתבול אותו ברוח הקודש. לפעמים לפני שהוא יתבל במים, גם זה יכול להיות. איזה שאלה? העיקר החלטה פנימית, אני מת לחטא וחי לכבוד אלוהים, זה או זה? חיים מחודשים, אני אוהב מאוד את הביטוי הזה. מה מתחדש? בוא נחשוב רגע אחד, נניח שבחור בחורה בגיל 17, נניח 18, הוא עדיין תלמיד בתיכון, הוא נטבל ביום שבת, כל הקהילה הייתה אצלנו בכפר בפטיסים, כולנו שמחים, מודים לאלוהים, באמת זה מאורע מיוחד. למחרת, האם התלמיד או הסטודנט הזה לצורך העניין, הוא חוזר ממשיך ללמוד? מה דעתכם? כמובן, למה שיפסיק ללמוד, מה קרה? חייל שהחליט להתאבל לו חיילת בצבא, בשירות הצבאי, למחרת חוזרים לשירות הצבאי, חוזרים. הם לא מחליטים להיות נפקדים. מה פתאום? ממשיכים ללכת לשירות הצבאי. אדם שרגיל ללכת לעבודה והוא נטבל, האם למחרת הוא הולך לעבוד? התשובה היא כאן. כמובן. אז אני שואל שאלה פשוטה. אז מה חדש בחיים כאן? מה זה החיים המחודשים? ובעצם הוא ממשיך בדברים שהוא עשה לפני כן. מה חדש? זאת השאלה הגדולה. מה חדש? אם אדם ממשיך בחיים כמו שלפני שהוא נטבל, אז מה משמעות הטבילה שלו? בשביל מה הוא נטבל? אין איזשהו משמעות. כאן מדובר על משהו פנימי עמוק בבן אדם. אגב, לא רואים את זה מיד, אני מסכים. לא רואים את זה מיד, אבל שינוי, תפנית, שינוי כיוון מוחלט. אני עכשיו מדבר בשפה מאוד פשוטה. כפי שאתם יודעים, אנחנו לא אוהבים לדבר במליצות, במילים גבוהות. לא, זה לא. אלא משהו אמיתי. אדם כזה קיבל את ההחלטה. אני מחליט, או אני מחליטה, לא משנה אם זה גבר או אישה, לא משנה, להקדיש את כל החיים שלי, אני מתכוון לכל מילה שאני אומר, את כל החיים שלי, ב-100%, לאלוהים ולישוע המשיח. איך אמר את זה פולוס בשתי מילים? המשיח חיי, אני חי עבורו. זה אומר הכל. מצד אחד, אני מחליט, אני לא חי יותר לעצמי, לא, זה נגמר. לפני זה חייתי לעצמי, חיפשתי כל מיני כיפים, כל מיני דברים שעשויים וכך הלאה. חלק גם דברים שהם לא טובים ממש. זה נגמר, זה נגמר. הכל נקבר שם. אני, יש לי מטרה אחת בחיים, רק אחת, לא שתיים או שלוש. לעבוד את אלוהים בכל ליבי ונפשי. זה כדור בדברים פרק ו', אתם זוכרים. ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, נפשך ומעודיך. 100%, לא פחות מכך. ובמקביל, אני עכשיו בוחר להקריב את החיים שלי למען אחרים. אם אדם נשוי, למען המשפחה שלו, בראשונה, באמת להקריב את החיים, חיי שירות והקרבה, בלי מליצות. אבל לא רק במשפחה, להקריב את החיים שלי למען אחים ואחיות. זאת מטרת חיי. לא לחיות לעצמי, כמו אנשים בעולם שחיים לעצמם. לא, זה נגמר. אני עכשיו חי רק למטרה. אני חושב שהדברים ברורים. אין מה לשחק בהם. כל אחד, פשוט, איך אומרים, לעשות חשבון נפש קטן. האם אני חי ככה? אני מדבר, ואני חייב להגיד לכם שאני עושה הבחנה מאוד חשובה וברורה בין אלה שנטבלו, קיבלו את ההחלטה, לבין אלה שעדיין לא נטבלו. תאמין לי שאני יכול להבין אותם נערים, נערות, או בחורים, בחורות, שעדיין לא נטבלו ועושים שטויות. אני עוד יכול להבין את זה. הם עוד לא החליטו, בסדר. עוד לא החליטו. והם מרשים לעצמם דברים שעדיף שלא יעשו לפעמים. אבל אחרי שבן אדם החליט והתחייב לפני האדון, לפני עדים, לחזור לדברי העולם, זאת נבזות לא תתואר. מה זה הדבר הזה? הרי מת על הדברים האלה. איך אתה חוזר לחיות בהם? זה לא יכול להיות. כשאני לא מדבר על חטאים חמורים למוות, אני לא מדבר על זה. אנחנו קוראים הרבה גם בראשונה ליוחנן, גם במקומות אחרים, בגרת יעקב. תראו, למות לעולם. איך אמר פולוס? העולם נצלב לי, אני נצלב לעולם. להצלב זה למות. זהו, העולם לא קיים, אמורי. האם כל אחד מאיתנו יכול להגיד את זה? מה, לחכות לגיל 80? למה בגיל 80? למה לא בתור צעירים? זהו, זה נגמר. אנחנו, הוא אומר שאל תאהבו את החלד. אל תאהבו אותם, למה? הכל ברע, הכל מקולקל. אז למה לאהוב את הדברים האלה? אז אני יודע מניסיוני שבהתחלה זה קשה, אני מסכים. זה דורש מאבק, אני מסכים. מגיע שלב שאתה כבר לא יכול. כבר לא מושך אותך כלום, אני אומר לכם, כלום. זה הפחות הניסיון שלי. המאבק נגמר. אני לא מגזים. המון דברים מתו בחיים שלי. הם בכלל לא מפתים אותי. אני לא מגזים. פשוט עניפים, רואה איפה הם צעירים, אני פשוט לא מבין אותם. מה אתם מתלווים מהשטויות האלה? באמת אני מתלווים משטויות. מה נעשה? אני מקווה שישתחרו מזה. אבל יש כאן משהו נורא אמיתי. למות לעולם, ואיך שפולוס אמר, אם המשיח נצלבתי, לא עוד אני חי, המשיח חי בקרבי. אלה לא מילים, זה עוצמה אמיתית שאי אפשר לתאר אותה. והייתי רוצה רק לסיים, אני יכול לדבר על זה עוד הרבה. השורה התחתונה, זה אולי הדבר הכי חשוב. אנחנו מבטרים על הכל, זה נכון. על כל דברי העולם, על כל התענוגות, כל הכיפים, מה שאתם רוצים. זאת שהייתי סטודנט, גם הציעו לנו אותו סטודנטים, המון המון טיולים, חצי חינם, תנאים מיוחדים, אל תשאלו. שום דבר לא פיתה אותי. אמרתי, מה, אני אלך לטיולים, אנשים לא מאמינים, מה? אני מרגיש לא בנוח איתם. כל הכללות, הגסויות, אני לא אהבתי את הדברים אף פעם. איך אני לא רציתי את הדברים האלה, אבל זה לא מתאים. כל דבר, לשאול רק שאלה אחת. אגב, מתרגלים מזה. האם זה מביא כבוד לאלוהים או לא? זה הכל. אני אומר לכם, אל תנסו להתחמק מהשאלה הזאת. זאת השאלה היחידה. אני עומד לעשות משהו, לא משנה מה, גדול או קטן. האם זה רצון אלוהים? אם זה לא רצון אלוהים, לא לעשות אותו. נקודה. אם זה רצון אלוהים לעשות אותו, גם אם זה קשה לעשות את הדבר. ואני אומר לכם, אני באמת מודה לאלוהים שאני גם מדבר מניסיון האישי שלי, כי זה באמת עובד. זה לא, זה בתיאור זה עצוב מאוד. אנחנו בעולם הזה כבני אדם, מגיעים לרמה כל כך גבוהה של סיפוק, של עושר באלף כמובן, של שמחה, שאי אפשר יותר במילים. אני אומר לכם, אני לא מקנה בשום בן אדם בעולם הזה, אני אומר לכם, לא אחד שגר בסביון, או אחד שיש לו כמה מיליארדים, זה כלום, זה שטויות. מה שאנחנו מקבלים בעקבות המוות לחטא, והחיים הקדושים והתיאורים האלה, אי אפשר לתאר במילים אנושיות. ישוע נותן לנו עוד ועוד מרוחו, רוח הקודש. אנחנו שמחים וטוב לנו, אנחנו לא מבינים מדוע. אני יודעים, זה רוח הקודש, זה לא בזכותנו. סיפוק וברכה והצלחה, מה שאתם רוצים כל הזמן בכל דבר. גם למרות שיש קשיים. אנחנו לא מתרגשים מקשיים. אנחנו יודעים, הכל פועל לטובה. הכל, אין אפשרות אחרת. לכן היא אומר, אנחנו כבר תואמים בעולם הזה עכשיו כבני אדם, כאלה קטנים מסכנים. אנחנו תואמים את כוחות העולם הבא. תואמים את חיי הנצח עכשיו. בגלל רוח הקודש שיקם בקרבנו, זאת עובדה. פעם הוא לא היה ואחר כך הוא כן נמצא כל הזמן. הביטחון, השלום הזה, החסד הזה, אי אפשר לתאר אותו במילים. ואני אומר לעצמי, אם פה בעולם הזה אנחנו מגיעים לרמה כל כך גבוהה כבני אדם חוטאים, מה יום אחד יהיה שנהיה במלכות ישוע? הלוואי שאדון יעזור לנו באמת לקחת את הדברים במלוא הרצינות, בו שכולנו נהיה, איך אומרים, מאמינים לוהטים, to be on fire באנגלית, באמת לתת את כל הלב לאלוהים ישוע מגיע, והוא גומל לנו בחסד שלא נגמר. אמן.